אז אנחנו בפרק שמיני בסוגיה חדשה לחלוטין בסימן למד זין. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שלושה כל זמן שמזקינים מוסיפים גבורה, ואלו הן דג ונחש וחזיר. טוב, אין פה אפילו רשי. אז נראה מה אומר הרב. שלושה, תנו רבנן, שלושה כל זמן שמזקינים מוסיפים גבורה, ואלו הן דג, נחש וחזיר. הזקנה מוסיפה שלמות והערה רוחנית, ומתוך כך כוחות הגוף נחלשים. אף על פי שאצל בעלי חיים אין יתרון הרוח ניכר כמו אצל האדם, מכל מקום שורש של יתרון רוח גם בהם נמזג, שמתוכו הם עתידים להתעלות למעלה העליונה עתידה למציאות בכללה. אמנם, במקום שהשיקוע בחשקת הגופניות חזק הוא, אין הזקנה מחלשת, כי מוסיפה גבורה, כי אין כוח רוחני מתעורר להחליש את כוח הגוף הגולמי. והנה הנטייה אל הפרישות, אל הצדק ואל היופי, הן שלוש נטיות נפשיות כלליות, שבאדם הן בולטות ברום מעלתן, ובבעלי החיים כולם שורש גרעינם גורם את הניגוד שבין הרוח והגבייה המביא את חולשת הזקנה. ובשלושה אלה חיה היא הנטייה הגופנית באחת משלוש הנטיות בכל תוקף, בלי מעצור. בדגים, דפריצי, הנטייה מינית, הפך הפרישות, ובנחש, הרשע, או הרשע המוחלט נגד הצדק, ובחזיר, הכיעור החומרי נגד היופי הרוחני, אשר על כן אין בהם שום ניגוד להתפתחות הגופנית האמיצה, וכל זמן שהם מזקינים מוסיפים הם את גבורתן הגופנית, שהוא כל סכום החיים שלהם. ובניגוד לשיקוע חומרי כזה ישף רוח האדם בעלייתו להתקדש, להצטדק ולהתפאר. ואם בימי הזקנה שהרוחניות של הערת הפרישות, שהיא שורש הקדושה והצדק והתפארת, מופיעים על הגביעה בכוחותיה ומחלישים אותה, הנה יעלה עבר בכוחו הרוחני להיות יותר מעוטר באתרת החיים האידיאליים הטהורים שבהם מותר האדם מכל חי, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוח השם. טוב, לא היה קשה להבין, אני חושב. עוד פעם, תנו רבנן, שלושה כל זמן שמזקינים מוסיפים גבורה, ואלו הן דג, נחש וחזיר. הזקנה מוסיפה שלמות והערה רוחנית, ומתוך כך כוחות הגוף נחלשים. אז זאת תפיסה מאוד מעניינת. היא לא מניחה את, איך נגיד, עייפות החומר מצד עצמו, כמו שהיינו מעלים על דעתנו, מה זה זקנה? עייפות החומר. כל חומר יש לו את מחצית אורך חייו, איך שקוראים לזה הפיזיקאים, אני לא זוכר בדיוק. על כל פנים, גם חומר ביולוגי, אז הוא, יש לו את קץ הקצוב לחיים, בלשון הרמב״ם. אבל זה לא מה שמשמע פה ממה שהרב מבין מדברי חז"ל. אולי אני חושב שזה לא מוכרח להיות בסתירה, אבל כל פנים זה לא מצביע לנקודה הזאת, זה מצביע אספקט אחר, שהוא הסתירה שבין הרוח לחומר. וככל שמתגבר הרוח, נחלש החומר. וככל שמתגבר החומר, נחלש הרוח. כל פנים יש איזה דיסוננס בין הממדים האלה. זאת אומרת, זה מין תפיסה שהעמדה הנפשית, הרוחנית, הפנימית, היא זאת שהיא גורמת מצד עצמה או לכוח או להפך מזה. הזקנה מוסיפה שלמות והרה רוחנית, זקן, זה קנה חוכמה. ומתוך כך, כוחות הגוף נחלשים. בגלל שהאנרגיה האישיותית היא מוקצת יותר לצדדים הרוחניים, ממילא היא איננה מוקצת אל הצדדים הביולוגיים, הפיזיים. ומתוך כך כוחות הגוף נחלשים. אף על פי, אז תגיד, אם כך, אז כל בעלי חיים לא היו צריכים להיות מזדקנים. זאת אומרת, נחלשים עם זקנתם. כי אין להם רוחניות לבעלי חיים. אומר הרב, זה לא נכון. אף על פי שאצל בעלי חיים אין יתרון הרוח ניכר כמו אצל האדם, זה נכון שאצל בעלי חיים, אז הצד הרוחני הוא לא ניכר כמו אצל האדם. מכל מקום, שורש של יתרון רוח גם בהם נמזג. גם זה עמדה מאוד מעניינת, מיוחדת, לא פשוטה להתבוננות חילונית רגילה. שמתוכו הם עתידים להתעלות למעלה העליונה, עתידה למציאות בכללה. כן, אולי כוונת פה הרב למה שמתבטא על ידי הנביאים בצורה פשוטה, של גר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ושישה יונק על חור פטן וכו'. זאת אומרת, שההתעלות המוסרית שלא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי כי מלאה ארץ דעה את השם כמה אלה המחסים, אז זה לא תהיה נחלת האנושות בלבדה, אלא היא תגלוש על גדותיה אלה ותסחוף איתה גם כן את כל היצורים החיים, את כל בעלי החיים, עד שהצדדים המוסריים ייתנו את רישומם גם בהם. ובכלל, מי שזוכר את מה שהרב כותב, מביא בחזון הצמחונות והשלום, אז הוא מביא שם ידיעה איזוטרית מהמקובלים, שאומרים שלעתיד לבוא בעלי חיים ידברו. אז כן, אז יש פה מין תפיסה כזאת שכל בעלי חיים יש להם, זאת אומרת, ההנחה שאין להם שום זיקה לרוח היא לא נכונה פשוט, עובדתית. כי ודאי שיש פער גדול, איך נגיד, סוגי, מהותי, בין בעלי חיים לבני אדם. ומותר האדם מן הבהמה, ככה על כל פנים אמור להיות. ועם זה, אין הכוונה שאין איזה יסודות רוחניים גם בבעלי החיים. יש שורש של יתרון רוח גם בהם נמזג, ובגלל שיש להם איזה פוטנציאל, או איזה ניצוץ, או איזשהו בחינה, אז מצד זה שייך לדבר על זה שהם התעלו למעלה עליונה, עתידה למציאות בכללה. טוב, האמת היא ש לעמוד על כך שישנם יסודות, איך נקרא להם, מוסריים, או נראים כמוסריים, או מוסריים, גם אצל בעלי חיים, זו אוריינטציה שאתה לא ממש צריך להיות מקובל בשביל לעמוד עליה, כי אפילו, אני לא יודע איך זה היה בגן שלכם, אבל בגן שלי, שהייתי בגן, אז כבר שרה לנו הגננת, שקושי כלב טוב. מזה למדת שיש קושי כלב, אז קושי דווקא היה כלב טוב, אבל יש כלב רע. אז יוצא שאפילו גננות יודעות שיש כלב טוב ויש כלב רע, אבל מה זה טוב רע? זה ריפלקס מותנה, ואין שם שום דבר. אז זה לא, כי באוריינטציה הפשוטה, כן, אפילו של גננות, אז יש, יש כלבים טובים, והגמרא אומרת שיש כלב רע, כל המגדל כלב רע בתוך ביתו, אז משמע שיש כלב שהוא רע. משמע שיש כלב שהוא טוב. ובכלל, ישנם מחקרים בעולם הכללי, במחקרים מדעיים שכבר חילקו עליהם, אם אינני טועה, פרסי נובל, איך קוראים לו לאוסטריה, זה כבר שכחתי איך קוראים לו, אבל היה חוקר, חוקר בעלי חיים, כתב ספר שנקרא הרע לכאורה, שעל כל פנים שם הוא היה חוקר בעלי חיים, והוא מראה, הוא מראה שיסודות מוסריים שאנחנו מכירים אצל בני אדם בצורה מאוד דומה אתה יכול למצוא אצל בעלי חיים. אז כן, אז באמת זה, זוהי תפיסה שאני אומר עוד פעם, שלא לדבר על מה שאנחנו יודעים מצד התורה, ובטח מה שאנחנו יודעים על פי המקובלים, אבל גם במבטים הכי שטחיים. זה לא נפלט ולא רחוקאי, רק צריך לשים לב לכך שכן, יש איזה מימד רוחני שגם בעלי חיים קשורים אליו. האם מביאים שור לדין בגלל שהוא נגח? אתה אומר זה ש... אתה מתכוון שגם שואלים אותו מה יש לך להסביר את התנהגותך? אני חושב שבעליו אימו, מה שנקרא, לא? ושור שמביאים אותו לדין, זה לא בטוח. זה יכול להיות גם אם נגיד שהוא... טוב, זה... זה צריך להגיע כל כך רחוק, כי אני יודע, יכולנו להגיד שבאים לפני בית דין לדון ביחס לשור הזה שהוא נגח, להשמיד אותו או לא להשמיד אותו. זה השאלה אם הנזק שלו הוא רב על תועלתו בצורה כזאת שיועיל לשלמות הציבור, שנבער אותו. זה לא בטוח שאנחנו, לא מפה ראיה ש... הוא בעל דין ונושא עמו איזה תודעת אשמה, ועוד חמור מזה שהוא לא נושא עמו תודעת אשמה, אז אנחנו נטפל בו כדי שילמד. לא בטוח שזה ראייה כל כך גדולה. ועוד דבר שדומני ש... כן, זאת אומרת, יש נכנסים טוב לסוגיה הזאת של, נכון, של דנים את השור, אז... אנחנו נגיע שם לסברות שאני לא בטוח שהן מחזקות את מה שאנחנו אומרים פה, אבל לסברות שאומרות שיש קשר נפשי בין האדון ובין בעל החיים שלו. ועל כן שדנים את האדון, דנים את, או דנים את בעל החיים שלו, זה במסגרת נפשיות של האדון. סברה רוחנית כזאת היא נמצאת, אם אינני טועה, אני עכשיו לא זוכר אותו בסוגיה הזאת, אבל יש מחקר למדני נפלא של הרב יונתן שמחה בלס, אחד מגדולי דורנו, שאנשים לא יודעים שהוא מגדולי דורנו, אבל הוא מגדולי דורנו, תלמיד חכם עצום, ויש לו בספר שלו מנופת צוף, אז יש לו חלק שני מחקר על הנושא הזה, ודברים... דברים מאוד למדניים ועמוקים, ומשתמשים גם בסברה הזאת שאני מזכיר פה, אבל לא בטוח ששם, שם בסוגיה מורכבת מאוד הזאת, אז יש גם את מה שאתה אומר, זאת אומרת שיש לו אישיות רוחנית והוא פה מובל עכשיו לדין. אבל שוב, לא צריך לזה, לא צריך ראיות כאלה מפולפלות, כי מה שהזכרנו, יש ביטוי כלב רע, זה פה למדנו בסוגיות הקודמות, באחד הסוגיות נזכר מושג כלב רע, ולכלב תשליחון אותו, אז אומרים חז"ל, שגם את זה אנחנו מכירים כל לומדי רש"י, אז יודעים את זה, זה שכר על לכל בני ישראל, לא יחרץ כלב לשונו. אז זה שאתה, התורה אומרת שיש שכר לכלבים על זה שלא חרצו את לשונם, אז זאת אומרת שיש פה אוריינטציה של בחירה חופשית. זאת אומרת, הנחת יסוד שיש לבעלי חיים בחירה חופשית, על כן הם יכולים להיות טובים ורעים, ואז שייך לתת להם שכר. כי אולי ניתן גם שכר ל... איך קוראים לדבר הזה? לשולחן הזה, או איך שקוראים לדבר הזה, על זה שהוא משרת אותי בצורה כל כך מרשימה. אנחנו לא מעלים על דעתנו התנהלות שכזאת. כי פה אנחנו לא חושבים שיש בחירה חופשית. אז כן, אז זה דבר פשוט מכל הנקודות שהצבענו עליהן, שמה שהרב אומר פה פשוט, שאצל בעלי חיים, על אף שאין יתרון הרוח ניכר כמו אצל האדם, מכל מקום שורת של יתרון רוח יש גם בהם. גם בהם נמזג, וזה הבסיס לכך שיש לנו ציפייה מהם להתעלות, למעלה עליונה, עתידה למציאות בכללה. כן, איך קוראים לך? אתה תוהה לעולם הבא של בעלי חיים.
לא, אני בכלל לא חשבתי, כי אנחנו נראה שאיפשהו, אני לא זוכר איפה עכשיו בספר ויקרא, במידה ולא נשמור תורה ומצוות כהלכה, ינגסו בנו בהמות.
לפעמים אני זוכר את זה, אבל אני חושב שזה פסוקים. אני לא זוכר בויקרא, אבל ושן בהמות השלח בא ממחמת זוכה לאפר, מחוץ לשקל חרב ומחדרים אימה. כן? זה פסוקים מפורשים, עוד לפני רש"י. נסתם, אם יש, אני לא מכיר את הרש"י הזה, לא זוכר אותו, אבל נסתם גם רש"י הכיר אותם. כן. אז?
השאלה, יש מקום רוחני טוב או שזה רק מקום רוחני כאילו...
אם רק יכולים להיות רעים? לא. יכול להיות שהבאתי שכלב רע, כל המגדל כלב רע בתוך ביתו, הבאתי מכאן ראיה שיכול להיות כלב טוב, אחרת למה אתה אומר כלב רע? תגיד, כל המגדל כלב בתוך ביתו, כלב, בהגדרה זה רע. אבל זה לא, הגמרא אומרת, המגדל כלב רע בתוך ביתו, משמע שלא כל כלב הוא רע. יש מדרש שאומר ש... אחד עירח, אורח, בא לביתו ואירח אורח, והושיב אותו בראש השולחן והושיב לידו את כלבו. אז הוא נעלב. מה זה? כלב? אבל לא, זה לא... חלילה, זה להפך, זה הכבוד שאני רוכש לכלב. בגלל שפעם באו ליסטים, שודדים, ותקפו את אשתי, ביתי, והכלב הציל. אז לכן אני... ככה יש סיפור במדרש. אז הנה, זה כלב טוב. יש הרבה סיפורים כאלה. דומני מהשבוע האחרון, יש סיפור על איזה כלב חמוד שתפס לנו את הרוצח של החמודה שלנו. כן, אז ודאי שיש כלבים טובים. כן. אז עוד פעם מההתחלה. תנו רבנן, שלושה כל זמן שמזקינים מוסיפים גבורה, ואלוהים, דג, נחש וחזיר. הזקנה מוסיפה שלמות והרה רוחנית, ומתוך כך כוחות הגוף נחלשים. אף על פי שצל בעלי החיים אין יתרון הרוח ניכר כמו אצל האדם. מכל מקום, שור של יתרון רוח גם בהם נמזג, שמתוכו הם עתידים להתעלות למעלה העליונה העתידה למציאות בכללה. אמנם, במקום שהשיקוע בהשקעת הגופניות חזק הוא, אין הזקנה מחלשת כי מוסיפה גבורה, כי אין כוח רוחני מתעורר להחליש את כוח הגוף הגולמי. טוב, אז זאת אומרת, הנחת עבודה כללית שישנה רוחניות גם אצל בעלי חיים. ומכל מקום, בצורה יותר קונקרטית, אנחנו חותרים לכך ששלושת אלה, הדג, הנחש והחזיר, הם חסרי רוחניות. וזה קצת מוזר לעומת כל בעלי החיים. כל בעלי החיים הם אינם כאלה, ואלה הצדדים הרוחניים פחות ניכרים בהם, עוד פחות מאשר בבעלי חיים אחרים. במקום שהשיקוע בחשקת הגופניות חזק הוא, עד שאין מקום לרוחניות. אז באמת אין הזקנה מחלשת, כי מוסיפה גבורה. כי אין כוח רוחני מתעורר להחליש את כוח הגוף הגולמי. טוב, ייתכן שפה זה יכול להשלים את הירורים שהיררתי בכל רם בתחילת הדברים פה. נו, אז דגים ונחשים וחזירים לא מתים. אתה למוד לומר מתים. מתים, למה? בגלל עייפות החומר. אבל מכל מקום, הזקנה שהיא פועל יוצא של גורם רוחני, הוא לא פועל אצלם. כך צריך להגיד. אז יש כמה אלמנטים שגורמים בסיכומו של דבר למוות. בגדול זה מה שנקרא זקנה. אבל יש חולשה שנגזרת כתוצאה מהזקנה הרוחנית, והחולשה הבאה פשוט מעייפות החומר. וכמובן זקנה היא נעשית כנראה יותר משמעותית, כאשר יש את שני הדברים גם יחד, עייפות החומר והתגברות היסוד הרוחני. אומנם במקום שהשיקוע בחשקת הגופניות חזק הוא, אז באמת אין הזקנה מחלשת, כי היא מוסיפה גבורה, כי אין כוח רוחני מתעורר להחליש את כוח הגוף הגולמי. והנה, עכשיו יפרט לנו הרב שלוש וריאציות של רוחניות. והנה הנטייה אל הפרישות, הנטייה אל הצדק והנטייה אל היופי. הן שלוש נטיות נפשיות כלליות שבאדם אינן בולטות ברום מעלתן, ובבעלי החיים כולם שורש גרעינם גורם את הניגוד שבין הרוח והגבייה המביא את חולשת הזקנה. נטייה לפרישות, נטייה לצדק, נטייה ליופי, אלה הם נטיות רוחניות. זאת אומרת, אם נגדיר עכשיו רוחניות כאנטי חומריות, כאנטי גסות, וזה שאר רוח, אז לא התביעה החושנית טובת את הפרישות, ולא התביעה החושנית, אז היא טובת את הצדק, ולא התביעה חושנית מצד עצמה, היא טובעת את היופי. ובשלושת הנטיות האלה יש בהם אלמנט, ניצוץ רוחני, מופע רוחני, ורסיה רוחנית. ולמי שיש את הנטיות האלה, הם צדדים רוחניים שמחלישים בו את הקצאת האנרגיות לכיוונים הפיזיים, ביולוגיים. אז בבעלי חיים כולם, כנראה יש כאלה שיש בהם נטיות, שוב, אני מתאר לעצמי שאין נזירים אצל בעלי חיים, או אני יודע, צדיקים מופלאים. תאר לעצמי שרוב המוחלט של בעלי חיים, או ליתר דיוק כולם, לא ממש ימצאו את עצמם באיזה מוזיאון של רמברנט. ימצאו משהו להנות שם. ומכל מקום, יש בהם משהו מן הנטייה הזאת. זאת אומרת, זה לא שהם משוללים לחלוטין את הקו הזה. ומאחר שיש בהם את זה, אז אלה אלמנטים שהם גורמים זקנה. ובשלושה אלה, הדג, הנחש והחזיר, חי הנטייה הגופנית באחת משלוש הנטיות בכל תוקף בלי מעצור. בדגים, אז חי הנטייה הגופנית דפריצי, חי הנטייה המינית, שזה הפך הפרישות. בנחש, אז חי הנטייה לרשע המוחלט נגד הצדק, ובחזיר חי הנטייה לכיעור החומרי נגד היופי הרוחני. אשר על כן, אין בהם שום ניגוד להתפתחות הגופנית האמיצה. אז זה בעצמו מה שנותן להם איזה אומץ בזקנתם. ולכן כל זמן שהם מזקינים, מוסיפים הם את גבורתן הגופנית, שהוא כל סכום החיים שלהם. כי שוב, כמו שאמרנו בשלישית, אנרגיית החיים, כשהיא מרוכזת בכיוון פיזי, אז זה עושה את האדם מפותח פיזית, ולהם אין מוצא אחר לאנרגיה הנפשית הזאת. אז זה מוקצה לכיוון הזה, וממילא הם מתחזקים והולכים עם זקנתם, מאחר שהם לא צריכים לפזר את העניין הנפשי שלהם על מושא אחר שאיננו פיזי. ובניגוד לשיקוע חומרי כזה, ישאף רוח האדם בעלייתו להתקדש, להצדק ולהתפאר. פה צריכה להתגלות מותר האדם על הבהמה ועל החיה, ובטח על איך נגיד, אלה שהם פחות מכובדים מכל החיות. על כל פנים בצדדים האלה יש צעד פחות ראוי לכבוד, בדג, בנחש והחזיר. אז זה לא הציון העובדה שככל שהם מזקינים מוסיפים גבורה, זה לכאורה ציון לשבח. לא, זה ציון לגנאי. והאדם צריך לתפוס את הכיוון ההפוך, וידאג שישאף שרוח אדם בלייתו, אם הוא אדם, אז שיהיה ניכר שהוא אדם, והוא רחוק מצורת חיי חיה, ורחוק מצורת חיי בהמה, ועוד יותר רחוק מהרחוקים שבעלי החיים. ובניגוד לשיקוע חומרי כזה, ישאף רוח אדם בעלייתו להתקדש, זה מקביל לפרישות, להצטדק ביחס לצדק ולהתפאר ביחס ליופי הרוחני שיתמלא מהערכים האלה. ואם בימי הזקנה שהרוחניות של הערת הפרישות שהיא שורש הקדושה והצדק והתפארת מופיעים על הגבייה וכוחותיה ומחלישים אותה, אז יש מצב כזה, נכון, והנה אנחנו כולנו חרדים מפני הזקנה. אז יש פה מין מבט כזה מעודד, שצריך להסתכל על זה בעין טובה, עד שבן אדם חרד מזה שהתפקודים הגופניים שלו הם נחלשים, שיסתכל על זה בעין חיובית, על זה שהתפקודים הרוחניים שלו מתחזקים, שהרוחניות של הערת הפרישות, שהיא שורש הקדושה והצדק והתפארת, שהם מופיעים על הגבייה וכוחותיה ומחלישים אותה, אז מה שמורגש כהחלשה, זה לא החלשה שלו, זה רק החלשה של הגבייה שלו. והוא עצמו יעלה עבר בכוחו הרוחני, שזה המבט היותר נכון על המציאות, שאדם לא נכון שיזהה את עצמו עם גבייתו, אלא גבייתו אמורה להישרח אחר רוחו, כמו שאנחנו שרים בפיוט הקדוש, ועם רוחי גבייתי, השם לי ולא ירא. כאשר יחד עם רוחי, אז נשרכת גם גבייתי, שזו העמדה שלי ביחס לחיים. זה סימן לכך שהשם לי ולא ירא. הנה יעלה עבר בכוחו הרוחני להיות יותר מעוטר באתרת החיים האידיאליים, התיאוריים, והם לאו דווקא אלה הגבייתיים, החושניים, שבהם מותר האדם מכל החי, בהם הוא מתרחק מהמציאות של בעלי חיים, ולא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוח השם. רבי שמעון בן אלעזר אומר, דם כדי לכחול עין אחת, שכן כוחלים לברכית. יפה. הסוגיה היא פה באמת פרק המוציא. אז המוציא, הכוונה המוציא מרשות לרשות בשבת. אז איסור טלטול. אז אדם שמטלטל דבר לא חשוב, למשל, פיסת, לא יודע מה, אבק על כתפו. ויצא עם זה לרשות הרבים. זה נקרא שהוא טלטל. תלמוד לומר לא, כי אין זה חשיבות. ואם קצת דם, אז הוא טלטל. אז זה טלטול? לא. ומכל מקום יש שדם הוא בעל חשיבות. מתי הוא מקבל את הגדרתו כחשוב ביחס ל... משמעות, שיש לו משמעות של משהו טולטל, אז רבי שמעון בן אלעזר אומר, דם עוברים עליו בטלטול, אם יש בו כדי לכחול עין אחת. שכן כוחלין לברכית. לכחול עין, אם אני מבין טוב, זה לא להתפרקס. אלא, זה כנראה, בימינו יש סינטומצין, או אני לא יודע מה, איזה משחת עיניים. זאת אומרת, זה הרפואות של פעם, של מה שחזל ידעו, על פי מה שיכלו לדעת, שלעומת מה שאנחנו יודעים כיום זה לא הרבה. אבל מכל מקום, היה להם גם כן רפואות משלהם. והיה, אז כנראה יש איזה דם, לא יודע איזה דם, אבל יש איזה דם שאפשר בשביל איזה מחלת עיניים למרוח על העין, זה נקרא לכחול, ואז זה מרפא. אז דבר כזה, זה כבר הוא חשוב, יש לו משמעות, ויש איסור בטלטול של דבר כזה, של הוצאה מרשות לרשות.
לכחול זה לא גם איפור?
טוב, אז כנראה, אבל פה, הנה, אני מבין פה מהעניין פה. שלכחול עין אחת, זה למרוח על העין. לכחול כנראה זה למרוח על העין. ובסדר, אז יש כוחלות. יכול להיות. לכל פנים, אולי מכחול זה, מכאן למדנו, שפירוש של מילה מכחול זה מה שהוא כוחל. מה זה לכחול? מה זה כוחל? מורח. לכחול עין אחת, שכן כוחלין לברכית. מה זה ברכית? ברכית זה מילה. מילה, נו, דוד. טוב, שבולטת בעין. משהו בולט בעין, אתם מבינים? מה אתה אומר? לא, 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 לא חושב שזה... מאחר שאני לא יודע, אני לא מסוגל, אתה מבין, אתה תוקף אותי שלא בצדק, אתה אומר, אני כל כך לא יודע, שאני אפילו לא יודע להתנגד לדבריך, אז מה אני אעשה? כל אחד יכול לתקוע את מה שהוא רוצה פה. כן. טוב, יש ספר של דוקטור קטן, כן, אז טוב, צריך לבדוק. כן, אז... זה ברכית, זה כנראה מחלה. ומה הניהו? שואלת הגמרא, איזה דם? מה כל דם עורכים על העין? זה מועיל לברכית. מאיזה דם? מה הניהו של רשי? מסביר רשי, מאיזה דם כוחלים אותו? תשובה, דם דתרנגולתא ברא. דם של תרנגולת השדה. זאת תרנגול בר. איך תדע מה זה תרנגול בר? רבן שמעון בן גמליאל אומר, דם כדי לכחול בו עין אחת. שכן כוחלין ליערוד. מה זה יערוד? תבלול. ובתוספת ראיתי לחרור. אולי זה גרסה מחלוקת, מחלוקת גרסאות. או שזה חרור או שזה תבלול. והם טיפות דקות של לובן הנולדות בעין כדתנן בבחורות, גבי מומין. אז או חרור או ירוד. קיצור, זה מצלצל לי משהו באזור קטרקט, בלשוננו. רק מה זה? מה אתה אומר? שאמרתי מקודם. אנחנו יכולים להגיד מה שרוצים. כן? עוד פעם, ברכית מחלת עיניי. אז הוא לא... גם הוא לא הושיע אותנו. בסדר. זה מחזיר לדוד את הביטחון העצמי. זה מאוד חשוב. כן. טוב. אז כן. ומה עינינו? דם הדתרנגולות. רבן שבאנו לגלום דם כדי לכחול בו עין אחד שגר חולין ליערוד. מה עינינו? דם הדקרושית. דקרושטינה. קרושטינה. דם הדקרושטינה. הטלף. שקוראים טלפה. טוב, הטלף אני חושב שאני יודע מה זה. כנראה זה טלפה. וסימנך, גו לגו וברה לברה. גו לגו, גו קרושטינה מצוי בתוך היישוב. הטלף הוא נמצא בתוך היישוב. והוא מרפא את הירוד, שהוא שוקע בתוך העין. הבנתי. זה בדיוק... ירוד זה בדיוק ההפך מברכית כנראה. ברכית זה מה שבולטת בעין. ואילו ירוד זה מה ששוקע בתוך העין. אז דם הטלף הוא בתוך היישוב והוא פה, ואז הוא מועיל למה ששוקע בתוך העין. וברה, דם התרנגולת ברה, לברה, לברכית שהיא בולטת. טוב. נכון. אומר הרב, רבי שמעון בן אלעזר אומר, דם כדי לכחול עין אחת, שכן כוחלין לברכית. ומה עניין הוא? דם התרנגולת ברה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, דם כדי לכחול עין אחת, שכן כוחלין ליערות. ומה עניין הוא? דם דקרושטינה. וסימנך גו, גו לגו וברה לברה. אז זה באמת מעניין, זאת אומרת, מה... אתם מבינים, זה בולט לעין, שזה לא סוגיה הלכתית, נקודה. כי אם זו הייתה סוגיה הלכתית, זה לא היה מופיע פה. אנחנו לא לומדים עכשיו הלכה. אנחנו לומדים עכשיו עין יעקב. אז זה אגדה. וזה ניכר שיש פה אלמנט אגדתי, כי מה אתם חולקים? זאת אומרת, מה לא טוב לך, רבן גמליאל, במה ש... אמר רבי שמעון בן אלעזר, דם כדי לכחול עין אחת. אז אתה גם כן מסכים שזה דם כדי לכחול עין אחת. אז מה? לא, דם של הטלף, לא דם של תרנגול. דם בשביל לרפות את זה, לא בשביל לרפות את זה. מה קורה פה? למה? אז מה? אז הם חולקים, הוא יגיד שאסור להוציא דם של הטלף בשביל ירוד, והוא יגיד שאסור להוציא דם של... תרנגולה ברה בשביל ברכית. נראה אם הרב יושיע אותנו. המחלות העיוניות, או המחאיבות את עיני הנפש. זה מחלות העיניים. יש להם דוגמה עם המראות שבמחלות העיניים הגשמיות. יש המבט נתקל בטעות חיצונית ובתעייה לאיזה צד חיצוני מפני הידורו המזויף מבחוץ. ואופיו של האדם כולו יכול מפני זה להתקלקל. ופועתו היא שיעיין וידון יפה על הערך הפנימי שיש בכל ענייני החוץ שכל כך הם תופסים מקום. ובדרך החשבון הפנימי יגלו לפניו המון סיבות שילמדו לתפוס יפה את הערך של הפנימיות שבחיים. טוב, מציע פה אולי צריך להיות החיצוניות. נחליט את זה בקריאה השנייה, כשנבין בדיוק מה אומר. ויציל את החיים במידה המתאמת ליושרה. ההופעות הפנימיות שבחיים, גם הן, את הישרה הן מעוותות. בבואן שלא כסדרן. ולרפואתן צריכים להסתכל על הצד הפנימי שבמבטים הפנימיים. גו לגו וברה לברה. אדם הוא הנפש, והנפש מתמלאת על פי כל אותם מרשמים שהוא מקבל ומחזק את תוכנם. רבי שמעון בן עזר אומר, דם כדי לכחול עין אחת, שכן כוחלים ברכית, ומי נינו, דם התרנגולת ברה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, דם כדי לכחול עין אחת, שכן כוחלים ליערות, ומי נינו, דם הדה קרושטינה. וסימנך גו לגו, זה דווקא הוא מתחיל מהסוף. גו לגו מנת אלף למחלה תוך העין, השקועה בתוך העין, וברה, דם הברה של תרנגול החוץ, תרנגול השדה, לברה, למשהו שהוא בולט מן העין. המחלות העיוניות המכאיבות את עיני הנפש, יש להם דוגמה עם המראות שבמחלות העיניים הגשמיות. אז לא רק מחלות עיניים גשמיות ישנם, ישנם גם מחלות עיניים רוחניות. וזה שלא יודעים לחשוב טוב. וזה פוגע בעיני הנפש. המחלות העיוניות, סטיות רעיוניות, זה מחלה. הן מכאיבות את עיני הנפש. יש להם דוגמה עם המאורעות שבמחלות העיניים הגשמיות. יש מחלה שהמבט נתקל בטעות חיצונית ובתעייה לאיזה צד חיצוני מפני דורו המזויף מבחוץ. ואופיו של האדם כולו יכול מפני זה להתקלקל. נטייה למתנוצץ ולמתרוצץ. יש חולשה של בן אדם שמשהו זז, אז העין נמשכת אליו. וכש... זה ציורי ונוצץ או על מסך, זה מה שגורם את המחלת תרבות קשה שאנחנו נמצאים בה כיום, של חולי המסכים מכל הסוגים כולם. והנה אנחנו יודעים שכולם כבר יודעים שזה חומר ממכר, וזה ודאי מחלה רוחנית. וזה עלול לסחוף את כל האישיות כולה. יש המבט נתקל בטעות חיצונית ובתאייה לזה צד חיצוני מפני הידורו המזויף מבחוץ. ואופיו של האדם כולו יכול מפני זה להתקלקל. זה מחלה מסוג אחד, זה נקרא ברקית. עכשיו אני חושב שזה מתאים, הברקית זה מבריק. זה מבריק, נוצץ. אז מיד האדם נמשך לזה. ורפואתו היא שיעיין וידון יפה על הערך הפנימי שיש בכל ענייני החוץ, שכל כך הם תופסים מקום. להעביר ביקורת על העולם החיצוני, ולהתבונן בזה יפה, להסתכל יפה ולתפוס מה זה שווה כל החיצוניות הזאת. ובדרך החשבון הפנימי יגלו לפניו המון סיבות שילמדו לתפוס יפה את הערך של... עכשיו אני מבין שיכול להיות החיצוניות או הפנימיות שלכם, או על ידי זה ידע להעדיף את המציאות הפנימית על פני המציאות החיצונית, ומצד החשבון הפנימי אז ידע להעריך יפה שמה שחשוב בחיים זה לא מה שאתה תופס בעיניים, אלא מה שאתה תופס בעיניים, לא מה שאתה תופס בעיניים החיצוניות, אלא מה שאתה תופס בעין הפנימית. וזוהי הראייה שאתה צריך לפתח לעצמך. זה יותר חשוב בחיים מכל מה שמתרוצץ ומרגש ומסעיר ומרעיש. אז ילמד על הערך של פנימיות החיים, או אולי ילמד על חוסר הערך של המציאות החיצוני, ויציל את החיים במידה המתאמת ליושרם. יושר המתאם הטבוע בנפש האדם אל ה רצון האלוהי. זו הגדרת המושג יושר. אלוהים עשה את אדם ישר, כלומר, תואם בעצם טבעו במבנה הנפשי שלו לרצון, לאידיאל האלוהי. ההופעות הפנימיות שבחיים, גם הם את הישרה הן מאבטות. בבואן שלא כסדרן. ויש מחלת התבוננות בתופעות הפנימיות שבחיים, שגם הם יכולות לאבט את החיים. כאשר גם הן את הישרה הן מאבטות בבואן שלא כסדרן. כאשר המציאות הפנימית היא איננה באה בצורה מסודרת. ולרפואתן צריכים להסתכל על הצד הפנימי שבמבטים הפנימיים. גו לגו וברה לברה. אבל לא מסביר את זה. אני אגיד לכם מה שאני חושב. שאני לא יודע להגיד הסבר אחר. אז בהסבר הזה הוא נראה לי שהוא יכול לעבור. אז לכן אני מייצא אותו, אבל מה זה הופעות פנימיות שבחיים, גם הם את הישרה מאבטות? יש התבוננות על הפנימיות שבחיים. מה זה הפנימיות שבחיים? יכול להיות שזה מה שנקרא בימינו מדעי הנפש, מדעי הפסיכולוגיה, או זה יכול להיות מה שנקרא אצלנו הפנימיות. על הפנימיות, ניסטר. הן זה, הן זה, יש וזה יכול להזיק לחיים. וזאת כאשר הם באים, המבטים האלה באים שלא כסדרן. כי כן, אני יודע, זה מחלוקת בעולם האקדמי, האם מדעי, האם פסיכולוגיה, מדעי הרוח, אז אם הם מדע, כי יש עמדות כאלה שאומרות שזה בכלל לא מדע, זה רק עמדות, זה עמדות שעושות מניפולציות בסגנון של מדע, כי קוראים לזה מדע, אבל זה כל אחד תוקע את העמדה שלו, ואין קץ לראיות שהוא יכול להביא לעמדתו, וזה בעצמו מהשיטות הפילוסופיות של המדע, אז יש גישה מאוד ידועה, מפורסמת, שאומרת שאינדיקציה למדע זה יכולת הפרחתו. זאת אומרת, כל תיאוריה והיה, והיא לא מעלה את המודל שיכול להפריך את התיאוריה, זה בעצמו אינדיקציה שזה לא תיאוריה מדעית. כי מדע מדעי הוא במקום שיש אפשרות לפרוח אותו. והתחומים האלה שנקראים פסיכולוגיה, אי אפשר לפרוח אותם. כי כל שיטה, זאת אומרת, זה מה שנקרא, אין עובדות שיכולות לפרוח את השיטה. כי כל עובדה היא תמצא, השיטה תעשה מניפולציה על מנת להסביר אותה, ולהכליל אותה גם כן בתוך שיטתה. וזה בעצמו אינדיקציה לכך שזה לא מדע. אז ככה זה נכון ביחס לפסיכולוגיה, דומני שזה נכון באותה מידה ביחס לאנתרופולוגיה, ושאר מיני לוגיות כאלה. על כל פנים, אלה מכל מקום, הניסיון פה זה הסתכלות פנימית על הנפש או על הממד, כן, הממד האנושי, שאתה לא ממש רואה אותו בצדדים החיצוניים. כן, זה נכון שבימינו גם מנסים, אני לא יודע אם זה חכם או זה מכחיך את הדברים, או כמו כל דבר, אם לוקחים את זה בפרופורציות, זה יכול להיות טוב, והנה זה בדיוק העניין, כשזה בא שלא כסדרו, אז זה יכול להיות מטומטם. כשמנסים לקמת את הצדדים הנפשיים באמצעים פיזיים, זאת אומרת שאתה מודד את המצב הפסיכי על פי לא יודע מה, על פי סטטיסטיקות של מצבי דם או מצבי מלחים או כדומה ועוד, אין ספק שיש לזה השפעות על המצבים הפסיכולוגיים של האדם, אבל אם בסוף כל המבט הוא יהיה מטריאליסטי ומניח שכל מה שיש שם זה תרכובות של נטרנים או כדומה ועוד, נו, אז הנה זה מחלת עין, דוגמה למחלת עין, והיא לכאורה אתה רק עוסק פה בתרפיה או במתודה שהיא תוביל לרפואה, וגם יש ראיות שאתה יכול להועיל בכמה וכמה מן המקרים, אבל אולי תשים לב לזה שאתה מזיק לתרבות כולה, במה שאתה הולך ומשדר את השדר שהאדם הוא רק תרכובת של מלאכים, או משהו מטריאלי ותו לא, ועד כמה הדבר הזה יכול להחזיק מעמד באמת, ולתפוס משקל בחיים תרבותיים משמעותיים. וכשזה תופס משקל, אז זה מבהם ומוריד, או הופך את החיים כולם למכניים ולערך כזה, מה שמאוד מועיל לבהמיות ולחייתיות שמתפתחת מתוך הבהמיות של החברה. אז הנה, אלה מחלות עיניים. זה מחלה כזאת. ואותו דבר אפשר להביא ביקורת על לימודי הנסתר מכל סוג שהוא. שכל אדם תרבותי, אפילו לא יהודי, ויש הרבה כאלה, ונסתר יש בכל התרבויות. לא רק מקבלה יש בנסתר, יש בכל התרבויות יש נסתר, ובכל התרבויות תמיד בסביב הנושא הזה של נסתר, הרוב שמסתובבים שם הם שרלטנים, והמיעוט הם רציניים, ובכל מקום יש מאלה ומאלה, וזה מחלת רוח, מחלת נפש, מחלת תרבות, מתי שההמונים הולכים מתעסקים בדברים שאין להם שום מושג בזה, במקום לפתח את השכל ואת המוסר שלהם, הם הולכים, הולכים ודוחים אל תוך הזיות דמיוניות שממתנות את מעט האנרגיה, מעט היכולות והאנרגיה הנפשית שהייתה אמורה להיות מוקצה לצורך שיפור האדם והעלאת איכותו השכלית והמוסרית. אז במקום זה מקצים את זה לכל מיני הזיות ואמונות תפלות ושאר מיני שדים ורוחות. אז זה ודאי נזק. נזק מכל הבחינות. זה נזק לתרבות, נזק לאדם. ונזק לתורות האלה שהן מצד עצמם הן גדולות ועמוקות. ואדרבה, אבירי הרוח האמיתיים של האנושות יצרו אותם. ומוצאים אותם לספסוף הזול ופשוט מבזים את כל מה שקשור בדברים הגדולים והנפלאים האלה. אז עוד מחלת עין. קיצור, יש הרבה מחלות, והרפואה היא בדם, כי הדם הוא הנפש, והנפש מתמלאת על פי אותם הרשמים שהוא מקבל ומחזק את תוכנם. אז אולי אדרבה, דברים חיצוניים, תסתכל בחיצוניות כמו שצריך. דברים פנימיים, תסתכל בפנימיות כמו שצריך. זה בעצמו מה שמרפא. אז לכן גו לגו וברה לברה. יפה מאוד. כן. אני לא שומע, לא הבנתי מה אמרת. כן. מי זה מתרגם? לא יודע מי זה. כן. בסוף הגמרות. כן, אז מה הוא אומר?
יריעה מכסה אישון בת עין.
יריעה מכסה אישון בת עין. טוב. בסדר, אני יודע. טוב, תודה רבה. נחטוף עוד את הגמרא הבאה. סיד, שוב, והיה והוצאתי, טלטלתי בשבת סיד. נו, שפריץ קטן של סיד. אז זה נקרא טלטול, אבל סיד כדי לסוד. אם יש בסיד הזה כדי לעשות איזה רושם של סיוד, אז סיד בכמות כזאת זה אסור לטלטל בשבת. זה כבר חשוב. ומה זה לסוד? תנה, לסוד, אז לא כמו שהתנועה הזאת שעשיתי, לסוד תקיר. זה בדיוק מה שבאה הגמרא לשלול. ואז היא אומרת, תנה, כדי לסוד אצבע קטנה שבבנות. מה זה אצבע קטנה? אומר רש"י, אצבע קטנה, דרכן לסוד את כל הגוף לעדין. טוב, את זה אני לא יודע מה זה, זה כנראה משהו מפעם, אני לא יודע אם יש את זה כיום, או שאני פשוט, זה לא התחום שלי, אני פשוט לא מבין. כן, איפה פה אצלנו או בגמרה? הנה. כן, נכון. טוב, אבל בכל פנים, זה בקיצור, הסיד הזה זה כנראה במסגרת קוסמטיקה. זאת אומרת, משהו, תכשיר קוסמטי. סיד, השתמשו בו בתור תכשיר קוסמטי, ופה כנראה סדו את כל גופן, וזה כדי להדים את הגוף, אז אני לא יודע. לתת לו צבע ורוד, אני לא יודע מה. טוב, אומר הרב, סיד כדי לסוד, תנה, כדי לסוד עצב הקטנה שבמנות. היופי גדרו השלמות, וכפידת החיסרון והעדר ההשלמה גדולה בו הרבה. ובהשתדלות היופי של הבנות על ידי התחבולה של הסיוד, הולכת הדייקנות עד הגבול האחרון, שלא תישאר גם אצבע קטנה בלא השלמת היופי המתוקן. ועל כן, ייתכן הדבר ששיעור כזה של כדי לסוד אצבע קטנה, משלים את התכונה כולה. והוקבע שיעור כזה בערך אצבע קטנה שבבנות, שהיופי שלהן, ודרכן להשלימו גם השלמה מלאכותית, שהיא דורשת גם כן את גדר השלמות, כדוגמה של היופי הטבעי, שהשלמות הגמורה היא גידור. טוב, קצר וברור, ומתאים לנו בדיוק למכסת הזמן שלנו, אז זה ממש יפה. אז סיד כדי לסוד, תנה כדי לסוד, אצבע קטנה של העולם. היופי, גידור והשלמות, ברור. זאת אומרת, אם דבר הוא לא שלם, אז זה לא יפה. ודבר יפה, אז שעושים, מסדרים את החדר יפה, או מקשטים משהו, אז זה צריך להיות מתוקתק עד הסוף, כי אם יהיה איזה פינה אחת, תישאר בנחלוך, אז זה לא יפה, זה ירוס לנו את כל הפארטי. אז היופי גדרו השלמות, וכפידת החיסרון והיעדר השלמה גדולה בו הרבה. מי שאוהב את היופי, אז הוא שם לב לקטנות, לקטני קטנות. ובהשתדלות היופי, יש מראות כאלה של נשים שהן כעורות קצת כדי להגדיל. מה להגדיל? כדי שתראה כל קטם או כל פיצון, כדי שתוכל לטפל בו. כל פנים, זה גישה שהיא הפוכה מזאת שמעלימה עין מן המגרעות. היא, בגלל שאוהבת את היופי, אז היא רוצה לשים לב להגדיל את הצדדים הבעייתיים כדי לטפל בהם. אז, וזה משלמות היופי. החיסרון והעדר השלמה בו היא גדולה בו הרבה, ובהשתדלות שהיופי של הבנות על ידי התחבולה של הסיוד הולכת היא הדייקנות עד הגבול האחרון. מי אחראי על יופי? מי חזק בענייני יופי? בנות, זה חשוב להם מאוד, ואין אישה אלא ליופי, מלשון חז"ל. אז הם אלה שמקפידות בענייני התפרקסות, אז עד הפרטים הקטנים. אז הולכת הדייקנות עד הגבול האחרון, שלא תישאר אפילו לא אצבע קטנה, ולא השלמות היופי המתוקן. ומאחר שזה חשוב לבנות, אז למרות שאני יודע, יבוא אדם יגיד, נו, מה זה כמו שאני? כן, לא. אבל עובדה שיש בני אדם שזה חשוב להם. אם זה חשוב להם, זה מה שעושה את הכמות הזאת, לכלל דבר בעל חשיבות, שאין לטלטל אותו בשבת. ועל כן ייתכן הדבר ששיעור כזה של כדי לסוד אצבע קטנה משלים את התכונה כולה. אז זה לא, אין לו רק ערך של אצבע קטנה. נו, אצבע קטנה זה ממש לא חשוב, זה מילה נרדפת למשהו לא חשוב, אצבע קטנה. אבל לא, הקונטקסט של היופי, אצבע קטנה, זה מה שעושה את היופי למושלם. אז יש לאצבע הקטנה המטופחת גם היא את הבאת הערך הכללי לכלל שלמותו. ועל כן ייתכן הדבר ששיעור כזה של כדי לסוד אצבע קטנה משלים את התכונה כולה, והוקבע שיעור כזה בערך אצבע קטנה שבבנות, שאצלם זה חשוב, שהיופי הוא שלהן, התחום שלהן, ודרכן להשלימו גם בהשלמה מלאכותית, שהיא דורשת גם כן את גדר השלמות, אז לא רק יופי טבעי, אלא גם יופי מלאכותי, הבנות מתעסקות בזה. כדוגמה של היופי הטבעי, שהשלמות הגמורה היא גדרו. יופי טבעי, במקום שזה שלם, אז זה מה שעושה לנו את זה יפה, אז גם היופי המלאכותי כדוגמתו. טוב. טוב.